שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ד' במסכת ברכות, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד קצת לפני ד' עמוד א' באמצע, ונסיים שתי שורות לפני סוף ד' עמוד ב'. השיעור היום יהיה 11.5 דקות. היום נחלק את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון נמשיך את מה שסיימנו איתו אתמול לגבי דוד המלך שהיה קם באמצע הלילה. בחלק השני נחזור למשנה לגבי דעת רבנן שקריאת שמע זה עד חצות. בחלק השלישי מתוך זה נעבור לדין של סמיכת גאולה לתפילה בערבית, ובחלק הרביעי נדבר על מזמור תהילה לדוד, מה שמכונה אשרי. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, שכאמור ממשיך לעסוק בדוד המלך. אתמול הזכרנו שדוד המלך היה קם הרבה זמן לפני שאר המלכים, או בחצות, או אפילו לפני זה בערב. אז בהמשך לזה, הגמרא מביאה משהו שדוד המלך אמר על עצמו, שאחד מהפירושים של זה, זה לגבי זה שדוד המלך היה קם מוקדם. אז מה דוד אמר? הוא אמר להשם, שומרה נפשי, כי חסיד אני. כלומר, הוא קורא לעצמו חסיד. למה הוא היה חסיד? אז יש מחלוקת לוי ורבי יצחק. אחד מהם אומר שזה בגלל שהוא היה קם מוקדם, כאמור, ואחד אומר שזה בגלל שני דברים. דבר אחד, שבמקום להתעסק בכבודו, כמו ששאר המלכים עושים, הוא היה מתעסק בתומעה וטהרה, כלומר שאלות הלכתיות של נשים, המתיים טמאות כשיצא להם דם או שפיר ושליה, ובשביל לפסוק הוא היה צריך לגעת בדם שפיר ושליה, וזה לא היה מאוס בעיניו, תראו רשי מה השיקולים לטהר או לטמא. דבר שני, שהוא גם לא מתבייש להתייעץ, בניגוד למלכים אחרים שמן הסתם לא היו מתייעצים, הוא היה מתייעץ לגבי שאלות הלכתיות עם מפיבושת רבו. אז זה לגבי למה הוא חסין. עכשיו רק בסוגריים, כיוון שהזכרנו את מפיבושת, הגמרא דורשת שבאמת קראו לו איש בושת, ומכנים אותו מפיבושת, כי הוא היה מבייש את פני דוד בהלכה, כי כאמור דוד היה מתייעץ איתו, ולפעמים באמת דוד המלך היה טועה. וממשיכה הגמרא שבזכות זה שהוא לא היה מתבייש, הוא זכה לבן שהיה עוד יותר תלמיד חכם ממפיבושת, וזה כלאב, שבאמת השם האמיתי שלו זה דניאל, וקראו לו כלאב שזה נוטריקון של חל אב, כלומר הוא היה מחלים את אבו, כלומר את רבו, כלומר את מפיבושת בהלכה. בכל אופן זה היה בסוגריים. בינתיים אמרנו שלב ראשון שדוד המלך אמר על עצמו שהוא חסיד, ואמרנו למה. שלב שני, שואלת הגמרא 10 שורות מלמטה, איך יכול להיות שדוד המלך אמר על עצמו שהוא חסיד? הרי יש מקום אחר שהוא אומר שהוא לא בטוח שבכלל הוא יזכה לעולם הבא. כתוב, לולא האמנתי לראות בטוב השם, ולכאורה אם הוא ידע שהוא חסיד, הוא צריך להיות בטוח בחלקו בעולם הבא. עונה הגמרא, באמת באותו זמן שהוא אמר את זה הוא באמת כן היה חסיד, אבל הוא חשש שיום אחד הוא יחטא, והחטא הזה יגרום לזה שהוא יאבד את חלקו. והגמרא מביאה לזה שתי דוגמאות לזה שבאמת יש חשש לגרימת החטא. דוגמה אחת זה מיעקב אבינו שחשש שיגרום החטא, לכן הוא פחד מעשיו. ודוגמה שנייה שבאמת קרתה בפועל זה עם ישראל כולו. כשהוא עלה בימי עזרא לארץ ישראל, היה ראוי עקרונית שבאמת יעשו לו ניסים כמו ביציאת מצרים, אבל גרם החטא, ולכן הם לא נכנסו לארץ ביד רמה, אלא רק ברשותו של כורש. עד כאן החלק הראשון של השיעור, דיברנו על החסידות של דוד. החלק השני של השיעור, שתי שורות מתחתית עמוד א', מחזיר אותנו עוד פעם למחלוקת במשנה של עד מתי אפשר לקרוא קריאת שמע של ערבית. אז נזכיר ששם ראינו שלוש דעות. רבי אליעזר אומר עד סוף השמורה הראשונה, כלומר בערך עד 10 בלילה. רבן גמליאל אומר עד עלות השחר, וחכמים באמצע עד חצות. עכשיו שואלת הגמרא, מה הסברה של חכמים? מייל רבי אליעזר ורבן גמליאל הם מאוד מובנים, הרי שניהם כנראה דורשים את הפסוק בשוכבך ובקומך, כלומר שצריך לקרוא בזמן שכיבה. רבי אליעזר מבין שהכוונה היא בזמן שאנשים הולכים לישון, כלומר בשליש הראשון של הלילה. רבן גמליאל כנראה מבין שכוונה היא כל הזמן שאנשים ישנים, כלומר כל הלילה. אבל מה סוברים חכמים? הרי שום דבר לא קורה בחצות מבחינת השכיבה של אנשים. הרי הם כבר הלכו לישון מזמן, והם עדיין ישנים גם אחרי חצות. אז למה אפשר לקרוא דווקא עד חצות? עונה הגמרא את התשובה המתבקשת, כי בעצם כבר רבן גמליאל אמר את זה במשנה, וזה שחכמים באמת מסכימים עם רבן גמליאל שמן הדין אפשר עד הבוקר, אלא שהם אומרים שבשביל להרחיק את האדם מן העבירה, חזל גזרו שיקרא עד חצות בשביל שלא בסוף יפספס. זאת התשובה. עכשיו, בשביל להמחיש את הגזרה הזאת, הגמרא מביאה ברייתא שמתארת מה סדר הערב הלא רצוי ומה סדר הערב הרצוי. הלא רצוי זה שכשאדם חוזר בערב מהעבודה, הוא אומר לעצמו, טוב, קודם אני אוכל קצת ואני אנוח קצת, ורק אז אני אלמד ואני אתפלל. זה לא רצוי, כי אז הוא באמת יכול להירדם ולפספס. זה אסור, כי אז הוא באמת יכול להירדם ולפספס, אלא הסדר הרצוי זה שהוא לא בא הביתה, אלא הוא קודם כל הולך לבית כנסת, הוא לומד קצת ואז הוא מתפלל. הוא לומד קצת, ואז הוא קורא קריאת שמע ומתפלל, ורק אז הוא הולך הביתה ואוכל ארוחת ערב והולך לישון, וכך אין חשש שהוא יפספס קריאת שמע ותפילה. עכשיו לגבי זה רק נעיר שתי הערות בסוגריים. הערה אחת זה שלכאורה יש כאן בעצם גזרה נוספת. כלומר, חכמים אמרו שיש גזרה שיקרא עד חצות. בברייתא הזאת אנחנו בעצם מרחיבים את הגזרה שלא רק שהוא צריך לקרוא עד חצות, אלא הוא אפילו צריך קודם ללכת לבית כנסת ולהתפלל, ורק אז ללכת הביתה ולאכול. הבאנו את זה כאן, למרות שזה לא בדיוק הגזרה של חכמים, רק בשביל להמחיש את הדבר הזה שחכמים גזרו בשביל להרחיק את האדם מן העבירה. זאת הערה אחת. הערה שנייה זה שבסיום אותה ברייתא כתוב שכל העובר על דברי חכמים חייב מיטה. עכשיו שואלת הגמרא, מה כל כך אמור כאן שכאן אמרו שמי שעובר על זה חייב מיטה, אבילו בשאר דברים של החכמים לא אמרו שחייב מיטה? מסבירה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, כי כאן יש חשש גדול שהוא באמת יפספס, כי העייפות זה דבר מאוד חזק ומאוד מצוי שזה ינצח את האדם ובאמת הוא יפספס, לכן נתנו כאן אזהרה חמורה. הסבר שני, שזה בא להפוק מדעה שנראה בדף כף זין, ששם יש דעה שתפילת ערבית רשות, ואילו הברייתא הזאת סוברת שתפילת ערבית לא רשות, לכן בשביל להדגיש את זה, היא אמרה שכל מי שעובר על זה חייב מיטה. זאת הערה שנייה. הערה שלישית, זה שאותה ברייתא אמרה שהוא קודם קורא קריאת שמע, ורק אז מתפלל. עכשיו, הסדר הזה של הדברים, כלומר, קודם קריאת שמע וברכותיה, ורק אחרי זה תפילה, נקרא בגמרא סמיכת גאולה לתפילה, וכיוון שזה נושא חשוב בפני עצמו, אנחנו נייחד לזה את החלק השלישי. אז אנחנו מתחילים עכשיו את החלק השלישי של השיעור, אנחנו בשליש העליון של דלת עמוד ב', הנושא שלנו זה סמיכת גאולה לתפילה בערבית. מה זה סמיכת גאולה לתפילה? אז בדף ת' עמוד ב' נעסוק בזה יותר בעריכות, ושם נראה שלסמיכת גאולה לתפילה יש שתי השלכות. השלכה אחת זה לגבי הסדר של הדברים, כלומר שקודם אומרים קריאת שמע וברכותיה, ורק אחרי זה תפילת 18, זה הסדר. השלכה שנייה זה שזה לא רק עניין של הסדר, אלא גם שצריך להצמיד, כלומר שאחרי הברכה, שאחרי שמע, כלומר ברכת גאולה, ואולי מיד צריך להתפלל ל-18 בלי להפסיק. אלה שתי השלכות של סמיכת גאולה לתפילה, בדף ת' נעריך בזה יותר, וגם שם נראה שבשחרית לפי כולם צריך לסמוך. הנושא שלנו זה האם גם בערבית צריך לסמוך, כשכאמור יש לזה שתי השלכות, גם מבחינת הסדר וגם מבחינת הצמידות. כאמור, שתי השלכות תמיד הולכות ביחד, ולכן אם אנחנו דנים באחת מהם, אנחנו בעצם גם דנים בשנייה. אז לגבי זה, כאמור באותה ברייתא שדיברה על הסדר ערב הרצוי, היא אמרה שהוא נכנס לבית כנסת, הוא קורא קריאת שמע, ואחרי זה הוא מתפלל, כלומר שגם בערבית סומכים גאולה לתפילה, כלומר קודם שמע ואז תפילה. עכשיו על זה אומרת הגמרא שבאמת יש בזה מחלוקת אמוראים, ואותה ברייתא מסייעת לרבי יוחנן שאומר שצריך. מה המחלוקת? אז כאמור רבי יוחנן אומר שגם בלילה צריך, אבל רבי יהושע בן לוי אומר שבלילה לא צריך. עוד פעם, רבי יוחנן אומר שצריך, רבי יהושע בן לוי אומר שלא צריך. זאת המחלוקת, ולגבי זה נראה עכשיו דיון בשני שלבים. בשלב הראשון נבין סביב מה המחלוקת, כשנציע שני הסברים, גם סביב סברה וגם סביב דרשת הפסוקים. בשלב השני נקשה על רבי יוחנן ונתרץ. אז השלב הראשון זה כאמור סביב מה המחלוקת, ונציע גם סברה וגם פסוק. המחלוקת בסברה היא מה רמת הגאולה שיש בלילה. כלומר, הגאולה שעליה אנחנו מדברים בברכת הגאולה שאחרי קריאת שמע זה כמובן גאולת מצרים, כשהגאולה בפועל קרתה בבוקר, כי אז הם יצאו ממצרים, כלומר ברור שהבוקר זאת הגאולה העיקרית, אבל גאולה כבר התחילה קצת בלילה, כי הרי כבר בחצות אחרי מכת בכורות הם כבר קיבלו רשות לצאת. אז רבי יוחנן סובר שגם הגאולה בלילה מספיק חשובה והיא נחשבת, אז ממילא גם ברכת הגאולה בלילה נחשבת, ולכן גם בלילה צריך לסמוך גאולה לתפילה. לעומת זאת רבי יהושע בן לוי אומר שלא, רק הגאולה ביום נחשבת, בלילה זה רק היה איזושהי הכנה, וממילא גם ברכת הגאולה בלילה היא לא מספיק חשובה בשביל שנצריך לסמוך גאולה לתפילה. זה הסבר המחלוקת סביב סברה, רק נשים לב שהסברה כאן לא קשורה למעמד של קריאת שמע ותפילה בלילה, אלא למעמד הגאולה. ההסבר השני זה שהמחלוקת היא סביב דרשת הפסוק, כשכאן נשים לב שלפי ההסבר הזה שעוד רגע נאמר, המחלוקת לא קשורה לגאולה, אלא לסדר של קריאת שמע ותפילה, מה צריך להיות קודם. אז לפי ההסבר הזה במה הם נחלקו? אומרת הגמרא שהם נחלקו איך לדרוש את ההיקש בין בשוכבך ובקומך. כלומר, שני מסכימים שמהפסוק בשוכבך ובקומך אפשר ללמוד שיש היקש בין הבוקר לבין הלילה, השאלה היא רק איך לדרוש את אותו היקש. רבי יוחנן דורש שכמו שבבוקר צריך להסמיך גאולה לתפילה, כלומר קודם שמע ואז 18, גם בלילה צריך קודם שמע ואז 18. לעומת זאת רבי יהושע בן לוי אומר שצריך לדרוש את זה כך, כמו שבבוקר קריאת שמע צמודה לשינה והתפילה צמודה למהלך היום, אותו דבר גם בלילה, התפילה צריכה להיות צמודה ליום והקריאת שמע צמודה ללילה, ולכן קודם תפילה ואז 18. זה ההסבר השני למחלוקת שהם נחלקו סביב הפסוק. אז עד כאן השלב הראשון בדיון, ראינו שני הסברים למחלוקת. עכשיו כאמור השלב השני, נביא קושייה על רבי יוחנן ונתרץ. עכשיו נשים לב שהקושייה הזאת היא לא קושייה על הסדר, אלא על הצורך בהצמדה, כלומר שצריך מיד אחרי גאולה 18. למה זה בעיה? כי אומרת הגמרא, איך אפשר להצמיד? הרי באמצע צריך לומר השכיבנו, אז ממילא זה לא צמוד בלילה. עונה הגמרא, זה לא קשה, כי השכיבנו נחשב כחלק מברכת הגאולה, כלומר גאולה אריכתה, ולכן זה לא נחשב שזה מפסיק בין הגאולה לבין התפילה. כמו שגם רבי יוחנן יאמר בדף ת עמוד ב לגבי השם שפתי תפתח, שגם זה לא מפסיק גם בבוקר בין הגאולה לבין התפילה. עד כאן החלק השלישי של השיעור. הגענו לרבע התחתון של ד עמוד ב. דיברנו על סמיכת גאולה לתפילה בלילה, שלפי רבי יוחנן צריך ולפי רבי ישוע בן לוי לא צריך. ראינו שני הסברים למחלוקת, קושיה על רבי יוחנן מהשכיבנו ותירוץ. הנושא של החלק הרביעי זה מזמור תהילה לדוד. אנחנו רגילים לקרוא לזה אשרי, כי אנחנו מוסיפים את הפסוק אשרי יושבי ביתך לפני המזמור. יכול להיות שהגמרא עוסקת בזה עכשיו, כי דיברנו על דברים שמוסיפים לפני התפילה, אמרנו אשכיבנו, השם שפתי תפתח, אז אולי בגלל זה גם מזכירים את אשרי. אז לגבי המזמור הזה נראה שני דברים, ואז עוד נספח. דבר אחד זה שאומר רבי אלעזר בשם רבי אבינה, שכל מי שאומר שלוש פעמים אשרי ביום, כלומר פעם אחת בבוקר פסוקי דזמרה, פעם שנייה לפני ובא לציון, ופעם שלישית לפני תפילת מנחה, זוכה לעולם הבא. למה? מה המעלה של המזמור? אז הגמרא מביאה שתי סיבות שבגלל שתיהן ביחד המזמור הזה כזה חשוב. סיבה אחת זה שזה באלף בית, וסיבה שנייה שיש בו את הפסוק של פותח את ידיך, שזה פסוק מאוד חשוב שמבטא את האמונה שכל המזון ופרנסה מאת השם. בגלל שתי הסיבות האלו המזמור הזה כזה חשוב, ואומרים דווקא אותו ולא אומרים מזמורים אחרים, כי בהם יש רק סיבה אחת, או שהם באלף בית או שיש בהם את העניין של המזון, אבל אין עוד מזמור שיש בו את שני העניינים. זה היה דבר אחד לגבי תהילה לדוד. דבר שני, שואלת הגמרא, למה בתהילה לדוד יש את כל א' ב' חוץ מאות נון? עונה הגמרא, כי באמת מה שאמור להיות פה באות נון, זה הפסוק נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. אז דוד המלך לא רצה להכניס פורנות, לכן הוא דילג על האות הזאת, ואומר רב נחמן בר יצחק, שבאמת הוא רומז לזה בפסוק הבא, כתוב, סומך השם לכל הנופלים. כלומר, באותו פסוק שלא נכתב, שאמור לדבר על נפילתם של ישראל, דוד אומר שהשם סומך לכל הנופלים. עכשיו בסוגריים, לגבי אותו פסוק של נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, אומרת הגמרא שבמערבה היו קוראים את זה אחרת, בצורה חיובית. כלומר, במקום לשים את הפסיק אחרי נפלה, כלומר נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, הם שמו את הפסיק אחרי לא תוסיף, כלומר נפלה לא תוסיף, היא לא תוסיף ליפול, אלא קום בתולת ישראל. אז זה היה הדבר השני לגבי מזמור תהילה לדוד. ועכשיו בסוגריים, כיוון שכבר הזכרנו מאמרה של רבי אלעזר בשם רבי אבינה, הגמרא מביאה עוד מאמרה שלו, וזה שמיכאל גדול יותר מגבריאל, כי מיכאל היה אף למקום שהוא צריך בתעופה אחת, ואילו גבריאל בשתי תעופות. והגמרא מוסיפה שאליהו ב4, מלאך המוות ב8, ואם זה מגפה אז גם הוא אף ב1. עד כאן החלק הרביעי של השיעור. בזה הגענו לנקודותיים, שתי שורות לפני סוף ד' עמוד ב'. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. ראינו היום ארבעה חלקים בשיעור. בחלק הראשון דיברנו על החסידותו של דוד, אמרנו שהוא קרא לעצמו חסיד או בגלל שהוא היה קם מוקדם, או כי הוא התעסק בתומה וטהרה של נשים, והוא לא התבייש להתייעץ עם מפיבושת רבו, שאגב באמת קראו לו איש בושת, אבל כינו אותו מפיבושת כי הוא היה מבייש פני דוד בהלכה, ודוד זכה שהיה לו בן חילאב שהיה מחלים את פני מפיבושת בהלכה. עכשיו לגבי זה שאלנו, אם דוד חשב שהוא חסיד, אז למה הוא לא האמין בעולם הבא של עצמו? עונה הגמרא שהוא חשש שמה הוא יכתב ויגרום החטא. עד כאן החלק הראשון. החלק השני היה לגבי דעת רבנן בקריאת שמע, שהם אומרים עד חצות, ושאלנו מה הסברה? הרי אם הולכים לפי זמן שכיבה, זה כמו רבי אליעזר עד סוף השמורה הראשונה, ואם הולכים לפי כל הזמן ששוכבים, אז עד הבוקר מאיפה הגיעו לעד חצות? מסבירה הגמרא, כמו שגם רבן גמליאל אמר במשנה, שבאמת הם כמו רבן גמליאל עד עלות השחר, אלא שגזרו בשביל להרחיק את האדם מן העבירה, והבאנו עוד ברייתא שבאמת גוזרת עוד יותר, שלא ילך קודם לבית ויוכל ואז יתפלל, אלא קודם ייכנס לבית כנסת, שם יתפלל ורק אחרי זה יגיע הביתה ויוכל, וכל מי שעובר על זה חייב מיטה. החלק השלישי של השיעור היה לגבי סמיכת גאולה לתפילה בערבית. אמרנו שבשחרית ודאי צריך, אבל יש מחלוקת בערבית. רבי יוחנן אומר שצריך, רבי יהושע בן לוי אומר שלא צריך. ראינו ברייתא כמו רבי יוחנן. אחר כך הבאנו שני הסברים למקור של המחלוקת. הסבר אחד זה סברה האם גאולת הלילה מספיק חשובה בשביל להצריך סמיכה. הסבר שני זה מה לומדים מהכשל בשוכבך ובקומך, שרבי יוחנן לומד שכמו שבבוקר סומכים גם בלילה סומכים, ורבי יהושע בן לוי לומד שכמו שבבוקר קריאת שמע צמודה לשינה, גם בלילה קריאת שמע צמודה לשינה, וממילא קודם תפילה ואז קריאת שמע. לסיום, הקשנו על רבי יוחנן מזה שיש השכיבנו, אז ממילא אי אפשר להצמיד, וענינו השכיבנו זה כמו גאולה ריכטה, כמו שרבי יוחנן עצמו אמר לגבי השם שפתי תפתח. החלק הרביעי של השיעור היה על מזמור תהילה לדוד, מה שמכונה אשרי. לגבי זה ראינו שני דברים. דבר אחד, דיברנו על המעלה של המזמור הזה, שיש בו גם א' ב' וגם פותח את ידיך, ולכן מי שאומר אותו שלוש פעמים ביום זוכה לעולם הבא. דבר שני, למה אין את האות נון? כי באות נון מסתתר הפסוק נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. רב נחמן בר יצחק אומר שדוד המלך רמז לזה בפסוק הבא, סומך השם לכל הנופלים, ובמערב היו קוראים את זה דווקא בצורה חיובית, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. ולסיום, ראינו עוד מאמרה של רבי אלעזר בשם רבי אבינה, שמיכאל היה גדול מגבריאל. כל טוב.